דף ממ"ח עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, שתי נשים שלא בחרו וילדו שני זכרים. מדובר פה שתי נשים של אדם אחד, ואותם שתי נשים זו לידה ראשונה, וילדו שני זכרים במחבוא, וכרגע מה שקרה, נתערבו הילדים ואין לנו מושג מי ילדה את הבן א' ומי ילדה את הבן ב'. הדין הוא נותן 10 סלעים לכהן, מפד מצד האבא, בוודאות האבא חייב הרי בפדיון הבן, כי זה שתי נשים של אותו אדם, לשתי הנשים זה הרי הבן הראשון שנולד, ולכן נותן 10 סלעים. מת אחד מהם בתוך 30 יום, ומדובר באופן שכבר האבא נתן את הכסף בתוך 30 יום לכהן. אם לכהן אחד נתן, יחזיר לו 5 סלעים, אז הרי בעצם הוא חייב לתת לכהן רק על בן אחד, אז הכהן יחזיר לו בחזרה 5 סלעים. ואם לשני כהנים נתן, אינו יכול להוציא מידם. כשהוא בא לכהן א', אומר לו הכהן, אתה פדית אצלי את הבן החי, אתה טוען שאצלי הבן המת, המוציא מחברו, עליו הראיה תוכיח. הוא בא אל הכהן השני, אומר לו הכהן השני, אצלי נמצא הבן החי, אתה טוען שאצלי הבן המת, המוציא מחברו, תוכיח. זכר ונקבה. מה קורה אבל אם שתי אנשים האלה ילדו לו זכר ונקבה? או שני זכרים ונקבה. נותן 5 סלעים לכהן, כי הרי אפשר שבעצם הנקבה, אם זה זכר ונקבה, אז הוא חייב רק על זכר אחד. וגם אם זה שני זכרים ונקבה, הרי ייתכן שהנקבה נולדה לפני הזכר. ואם היא נולדה לפני הזכר, אז אין פה מצוות פדיון הבן. יש פה ספק, המוציא מחברו עליו הראיה. אז הוא צריך לתת רק 5 סלעים לכהן. שתי נקבות וזכר, ומה קורה אבל אם הם ילדו שתי נקבות וזכר? או שני זכרים ושתי נקבות, ואז בעצם הוא בא ואומר, אפשר שהנקבות נולדו ראשונה, וממילא אין כאן בכלל דין של בכור. אין כאן לכהן כלום, כי המוציא מחברו עליו הראיה, על הכהן מוטל חובת ההוכחה, להוכיח שהזכר הוא זה שנולד ראשונה. מה קורה באופן של היו לו שתי נשים, אחת בכרה ואחת שלא בכרה? זאת אומרת, אחת כבר ילדה, ואחת זו לידה ראשונה, וילדו שני זכרים, ושוב נתערבו, איני יודע מי ילדה מה, נותן 5 סלעים לכהן, הרי בוודאות יש כאן זכר אחד שהוא בכור, ולכן הוא נותן לכהן 5 סלעים. מת אחד מהם בתוך 30 יום, והאבא כבר נתן לכהן לפני, אז התשובה היא כזאת, אם האבא עדיין לא נתן כסף לכהן, הדין, האב פטור. מת אחד מהם בתוך 30 יום. האבא יכול לטעון שמי זה המת, זה שבעצם יש עליו דין של בכורה. ביארנו אתמול בהרחבה ולכן אנחנו לא חוזרים, כפי שרש"י אומר בממחת עמוד א', גם הבן יהיה פטור. כי אם הבן אומר המוציא מחברו עליו הראיה, אפשר שאני הבן, זה בעצם לא הבכור, כי אני נולדתי מהאימא שכבר ילדה קודם. מתה והבנים קיימים. רמר אומר, אם נתנו עד שלא חלקו, אם הם נתנו לפני חלוקת הירושה, נתנו, ואם לאו, אם הם עדיין לא נתנו, פטורים כפי שביארנו בהרחבה אתמול בדברי הגמרא, וכפי שמסקנת הגמרא ש... המחלוקת שלנו במשנה מיד עם רב יהודה זה המחלוקת של רב אסי ורב פאפא כמפליגי. רב יהודה אומר נתחייבו נכסים, כי רב יהודה סובר כפי שבואר אתמול בהרחבה, או כי רב יהודה סובר דלא כרב אסי, ואני לא אומר מחצה יורשים מחצה לקוחות, ורב פאפא אלא הוא סובר מיל ועל פה גובה מן הלקוחות, או הוא סובר שהכל זה בתורת לקוח, או שהוא סובר מלווה כתובה בתורה ככתובה בשטר, כפי שביארנו אתמול בהרחבה, שורה תחתונה נתחייבו נכסים. מה קורה באופן זכר ונקבה? עם שתי אנשים, אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, אחת ילדה זכר, אחת נקבה, ונתערבו ואיני יודע מי ילדה מה, אין לכהן כלום, כי המוציא מחברו עליו הראיה, ואפשר שאת הנקבה נולדה אצל זאתי שלא ביקרה. אז אין כאן בכור. שתי נשים של שני אנשים, שלא בכור. וילדו בית זכרים, זה נותן 15 תאים לכהן, וזה נותן 15 תאים לכהן, כי גם אם אני לא מכיר בוודאות מי הוא הבן, אבל כל אחד יש לו בן בכור, אז כל אחד חייב בחמישה תאים. מת אחד מהם בתוך 30, מה קורה אם מת אחד מהילדים בתוך 30? והם כבר קדמו ונתנו את זה לכהן, אם לכהן אחד נתנו, יחזיר להם 15 תאים. אם לשני כהנים נתנו, אינן יכולים להוציא מידם, כי כל כהן אומר, אני מחזיק בכסף של החי. המוציא מחברו, עליו הראיה, אתה רוצה להוציא מהכהן. מה קורה אבל אם נולדו זכר ונקבה? האבות פטורים, כי כל אבא אומר, הנקבה שלי. אבל הבן הוא ודאי בכור. והבן הזה כשיגדיל, יצטרך לבדות את עצמו. והבן חייב לבדות את עצמו כשהוא יגדיל. מברר, זה הגמרא תעסוק מיד. שתי נקבות וזכר, או שתי נקבות ושני זכרים, אין כאן לכהן כלום. כי הרי גם ביחס לבן, הבן יכול לבוא ולומר שהנקבה קדמה לו, וכיוון שכן, אי אפשר לבוא ולחייב. אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה של שני אנשים וילדו שני זכרים, זה שלא ביקרה אשתו נותן 5 תאים לכהן, כי הרי בוודאות יש לו בן זכר שהוא חייב בפדיון. אבל אם הם ילדו זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום, כי אומר האבא של זה שהבא אשתו פה לילדה לידה ראשונה, יש לו מקום לבוא ולומר, אני בעצם נולדה לי נקבה, ומכיוון שאני מחזיק בנקבה, אז אני לא חייב בפדיון הבן.
פעם ראשונה שאומר שאבא שיכול
לטעות שנולדה את זכר, הוא טועה שנולדה לו נקבה. אומרת הגמרא, מה ישנה שני כהנים? הגמרא מנסה להבין עכשיו את הדין שלנו. הרי בעצם כשאנחנו עכשיו באים לדון, אנחנו מדברים באופן כזה שיש בפנינו את אותו אדם. וכפי שאנחנו ביארנו, שתי נשים של שני אנשים שלא ביחרו, ומת אחד מהם בתוך 30 יום. אם לכהן אחד נתנו, יחזיר להם 5 סלעים. אם לשני כהנים, הוא לא מחזיר. אומרת הגמרא, בעצם מה קורה פה? בשני כהנים, למה באמת הכהן לא מחזיר? דאבי לגבי היי ומתחילי, ואבי לגבי היי ומתחילי. כי כשבא אצלו אדון רובן, ואומר לו, אתה חייב לי בחמש סלעים, אז הוא אומר לו, אדון רובן, סלח לי, אבל אולי הבן שלך זה הבן החי. אז אתה עכשיו רוצה להוציא ממני מהכהן, המוציא מחברו עליו הראיה, תוכיח שהבן שלך זה המת. בא אצלו שימון, אותו דבר הוא אומר לשימון, אתה רוצה לקחת את עכשיו בטענה שהבן שלך זה המת, אולי הבן שלך זה החי, המוציא מחברו עליו הראיה. כהן אחד נמי, אז גם כשבאים אצל כהן אחד, לייזי לגבי היי ולידחי, ולייזי לגבי היי ולידחי. אומרת הגמרא, אם ככה, אז היה צריך להיות אותו דבר גם פה. בעצם מה שקורה, בא רובן אצל הכהן, אומר לו, תחזיר לי. מה הוא עונה לרובן? הוא אומר לו לרובן, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? אומר לו הכהן, אבל אולי לך יש את הבן החי. בא עכשיו שמעון לאותו כהן, אומר לכהן, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? אבל יכול להיות ששלך זה הבן החי, והמוציא מחברו עליו הראיה. אז מה זה משנה אם הם נתנו לשני כהנים או לכהן אחד? אמר שמואל בבבא הרשע, מתרץ את הגמרא, שבאמת לא מדובר שיש פה שני תיקים נפרדים, וכל אחד תובע בפני עצמו, אלא מדובר שיש פה תיק אחד בלבד. ומכיוון שיש פה תיק אחד, איך? כי בעצם רובן כותב הרשעה לשימון, כמו שרשי אומר למעלה. שתי אבות כתבו הרשעה אחד לחברו, הוא בא להרשעה וטובו, ממה נפשך? אם שלי מת, החזר לי את שלי, ואם של חברי מת, החזר לי את שלו, שהרי יש לי הרשעה, אני עכשיו קיבלתי את הזכות שלו. אז מכיוון שאני עכשיו מחזיק בזכות שלו, אז או שאתה נותן לי בגלל שזה שלי, ואם לא אתה נותן לי כי זה שלו, ושלו זה גם שלי, אז זו תביעה אחת, זה תיק אחד. שואלת הגמרא, והאמר נערדאי בעזרת השם במסכת בבא קמא, מרובה, דף עין, יש שיטת נערדאי, לא כתבינן עד קרתא המטלטלי. הם סוברים שלא אפשר לכתוב את קרתה זה שטר הרשאה. על מטלטלין לא כותבים שטר הרשאה, כי בעצם מה זה שטר הרשאה? שטר הרשאה זה בא ואומר שאני מחזיק בדבר של חברי, אני עכשיו עומד במקומו, הוא נתן לי. אז כשמדובר פה על בית, שדה, על דבר שנמצא בעין, אז יש פה שני עדים שאומרים שהוא נתן לי את השדה. נו, מי אומר שהשדה באמת לא שלי? הכהן טוען שזה שלו, אני טוען שזה שלי. יכול להיות פה בסיס של אמת. אבל כשאני בא לדבר על מטלטלין, מטלטלין זה דבר שלא נמצא בעין. אז כביכול חתומים פה שני עדים ששייך לי דבר שלא נמצא בעולם, שאני לא רואה אותו. יכול להיות שהמטלטלין האלה כבר מזמן פרחו מן העולם. זה נראה כמו שקר. מחזה כשיקרא. ולכן באים נרדוי ואומרים, על כל דבר שמחזה כשיקרא לא כותבים שטר הרשאה. פה הרי הנידון זה חמש סלעים. אז לכאורה לא כותבים על זה שטר הרשאה. אז מה זה התשובה ששמואל בבב ההרשאה? מתרצת הגמרא, הנמי לאיכא דקפרי, אבל איכא דלא קפרי כתבינן. הרי כל היסוד, למה אמרנו שלא כותבים שטר הרשאה? כי זה נראה כמו שקר במטלטלין. זה בזמן שהנתבע מתכחש לתביעה. אבל פה הכהן לא מתכחש. הכהן אומר, אני קיבלתי 10 סלעים, אין ספק. אני מודה. רק כשאתה רובן בא לתבוע את החמש שלך, אז אני אומר לך, אדוני, יכול להיות ששלך שייכים לי, כי הבן החי הוא שלך. אתה רוצה להוציא, תביא ראיה ששלך זה אמת. אז מכיוון שאין פה הכחשה, אז גם נהרדוי מודים שבכזה מקרה כותבים שטר הרשאה. ולכן פה יכול לבוא על ידי הרשאה, על אף שתופות מזכיר בדבר מתחיל אבל בדלו כאפרי, כתבינן, מה שנוהגים עכשיו לכתוב הרשאה אפילו כאפרי, אומר רבינו תם דיינו תמה דלו כתבינן לנהרדוי, היינו משום דמיך זה כשיקרא. כי דאמרינן במרובה ובכתובות. מוכח דלמיך זה כשיקרא, לא חיישינן. אומר כבר תופות, אבל שמה במרובה הרחתי בעזרת השם שם יבואר. אבל זה רק לידיעת ההלכה. עוברת הגמרא, היה לנו מקרה נוסף במשנה, זכר ונקבה. או שתי זכרים ונקבה, או שתי נקבות ושני זכרים, אין כאן לכהן כלום. הגמרא מביאה ברייתא. תנא, שנה רבונה, רבונה הביא בפנינו ברייתא, וזה לשון הברייתא. שני זכרים ונקבה, אין כאן לכהן כלום. מה קורה אם יש שתי נשים לשני אנשים? שתי הנשים לא ביחרו. וילדו שני זכרים ונקבה במחבוא ועכשיו להתערבו ביניהם. לכהן אין כלום. למה? כי כשהכהן בא לתבוע את רובן, את אבא רובן, אומר לו אבא רובן, יכול להיות שאשתי ילדה זכר ונקבה, והנקבה הייתה ראשונה, מוציא מחברו עליו הראיה. כשהוא בא לתבוע את שמעון, אומר לו אדון שמעון, הוא יכול להיות שאשתי זאת ילדה את הזכר והנקבה, והנקבה נולדה ראשונה, מוציא מחברו עליו הראיה. שואלת הגמרא ותנא דידן, למה באמת אצלנו במשנה לא מוזכר המקרה הזה? עונה הגמרא, כיוון דבשני אנשים הוא דמשכחת לה, באיש אחד ושתי נשים לא משכחת לה. הרי כל הסיפור הזה יכול להיות רק בשני אנשים עם שתי נשים. אבל איש אחד שנשוי לשתי נשים ונולדו עכשיו שני זכרים ונקבה, אז ודאי שבן אחד זה בכור. אז פה לא יוכל לבוא ולהגיד אין לכהן כלום. אז לא מתני לה, כי התנא שלנו שונה רק את המקרים האלה שמתקיימים גם בזכר אחד, דיינו בבעל אחד, וגם בשני בעלים נפרדים. ופה שזה דין ששייך רק בשני אנשים ולא באיש אחד, לא שנינו. אומרת המשנה.
מישהו שיולד שניים, אבל יודעים שניים.
לא יודעים. איפה יודעים? לא. אם ידעו, לא היה שאלות. לא, לא ידענו, לא ידוע לנו גם מי האישה שילדה את השניים. אומרת המשנה, מת הבן בתוך 30 יום.
אגב, אם היה ידוע מי האישה שילדה את השניים,
אז הוא אומר, אז זה היה יותר פשוט. כי אז אני, לא, כי אז אנחנו באים ואומרים, הרי אני אחת ילדה זכר ונקבה, ואחת מה ילדה? זה גם דיון שיש מה לדון בזה.
גם פה יש.
לא, רק אם זה היה בעל אחד.
לא בעל אחד, שני בעלים.
נכון, אבל אם היה בבעל אחד.
בעל אחד, כן.
אז היית יכול לחייב אותו ממה נפשך.
כן, אבל בשני בעלים.
אז הייתי יכול לבוא ולטעון שם.
וגם אם יודעים מי השניים, לא הייתי יכול לחייב.
אמת, גם הייתי יכול לבוא ולטעון שהשני הזכרים נולדו מאחת ואחת ילדה נקבה. אומרת עכשיו המשנה. מת הבן בתוך 30 יום. אף על פי שנתן לכהן, יחזיר. כי הרי פדיון הבן זה לאחר 30 יום. ומעניין, זה קשה מאוד פה רשי. רשי בא ומשתמש במטבע לשון, למה יחזיר? דנפל אבה, ולא מחייב בפדיון עד לאחר 30. למה רשי צריך להשתמש במונח נפל, זה טעון הבנה. ותוספות כבר מאיר את זה, כך שאנחנו לא צריכים להתלבט. תוספות בא ואומר בעצמו, מת בתוך 30 יום, יחזיר לו היסלעים פירש בקונטרס משום דנפלו. ובחינם פירש כן. דאפילו קיים, דאפילו קימלן בי, דקלו לו חודשיו, בבין חודש תלה רחמנה. מה זה נפל? נפל זה בתוך 9 חודשים. גם יש לי ידיעה ברורה שמלו לו חודשיו. אני יודע שאדם היה עם אישה, ואחרי זה יותר האישה הזאת לא התייחדה עם אף אחד. יש לנו עדים שיותר היא לא הייתה, קלנו אותה בחדר. אבל אני יודע שעכשיו היא ילדה אחרי 9 חודשים ו3 ימים, בוודאות אני יודע את זמן העיבור שלה. אני יודע בוודאות שמלו פה 9 חודשים. והוא מת בתוך 30 יום. אז זה לא נוגע לנפל. כי גם אם הוא לא נפל, כי מלאו לו 9 חודשים מלאים, הדין הוא שכל מצוות הפדיון אומרת התורה, ובדויו מבין חודש תבדל. נפלא. נכון. נכון. נכון, אבל למי? המוציא מחברו על עבריה. זה בדיוק היה היסוד של המשנה. אין ספק שהוא צריך להחזיר. רק אני לא יודע למי, אז אתה רוצה להוציא ממני. המוציא מחברו זה כלל בממון. המוציא מחברו על עבריה. אבל נכון, אבל אחד היה חי ואחד מת. אז ברגע שיש אחד חי, אני יכול בתור הכהן לטעון שאתה מה שאתה נתת לי, נתת לי עבור החי. עכשיו אתה לא מייצג את האמת, השני מייצג את האמת. לא, כי זה עכשיו בידיים שלי, כי זה נקרא תפוף. מוחזק פרושו של דבר מי שהמעות תחתיו. כיוון שהמעות עכשיו ביד הכהן, המוציא מחברו על הבריאה. אם אני הייתי רוצה עכשיו בתור כהן לבוא ולדבוע, לא יכלתי להוציא. למה? כי אני רוצה להוציא מאבא. עכשיו אם הוא נתן לי ואני מחזיק במעות, אז הוא בא להוציא ממני. אומרת המשנה, מת הבן בתוך 30 יום, אף על פי שנתן לכהן יחזיר. לאחר 30 יום, אף על פי שלא נתן, ייתן. פה אנחנו באים ואומרים שגם אם הוא לא נתן, הדין שהוא חייב לתת, כי הוא כבר התחייב בפדיון הבן. זה שהמת בן מת, זה לא פותר אותו מהחיוב שלו. עד כדי כך, שתוסעות במקום דן, על סמך הגמרא בסוף מסכת פסחים, שאבי הבן מברך גם את הברכה של הפדיון וגם שהחיינו. מה קורה עכשיו שמת? אומר תוספות, ייתכן מאוד שיצטרך לברך גם שהחיינו. כי על מה הוא מברך שהחיינו? על המצווה. המצווה קיימת, הבן לא קיים. אז הוא יברך את הדין של הפדיון ויברך שהחיינו, על אף שהבן כבר לא חי.
מתי הבן? מת בין שתי הברכות?
לא, הבן מת אחרי חודש.
הוא עוד לא ברך?
הוא עוד לא פדע. עכשיו הוא בא אחרי הלוויה לבדות.
הוא חייב לבדות.
נכון, זה המשנה. רבי עקיבא, מה קורה אבל? מת בתוך 30, מת ביום 30, כיום שלפניו. אומר תנא קמא, יום 30 נידון כמו היום שלפניו. רבי עקיבא אומר, אם נתן לא ייטול, ואם לא נתן לא ייתן, והגמרא מיד תבאר את המחלוקת. יש עניין בפדיון הבן שאנחנו לא עוסקים בו, ובעזרת השם מי שיהיה לו פדיון שיתעניין בדברים. כשאנחנו תולים את זה מבין חודש, מה זה חודש? חודש זה 29 יום ועוד 12 שעות, 42 דקות ו3 שניות. זה חודש. ואנחנו דנים פה חודש לפי 30 יום. ואם יודעים, בברית מילה אנחנו מקפידים זריזין מקדימים, מה יותר מוקדם. בפדיון הבן אנחנו משתדלים מה יותר מאוחר ביום לבדות אותו. וכל זה, לא, ביום ה-31, וכל זה נובע מהסוגיה שלנו, אבל זה בעזרת השם. לא. ולכן בא עכשיו הגמרא, ואנחנו צריכים להישאר בתוך המשנה. בא עכשיו הגמרא ומבארת את המשנה. מה הייתה, מה היו דה רבנן? למה לפי רבנן מת ביום 30, זה נחשב כאילו הוא מת בתוך ה-30. גמירי חודש חודש ממדבר. נאמר אצלנו ובדויו מבין חודש תבדה. ונאמר במדבר פקוד כל בכור זכר מבין חודש ומעלה. אז מה נאמר במדבר? לא מדברים על החודש, אלא על אחרי החודש, ומעלה, יום שלאחריו. מה הטעם ומעלה? מדברים לא על ה-30 אלא על ה-31. הפכה לגבי פדיון הבן עמי ומעלה. ולכן אני דן על היום 31 ולא על היום ה-30. ורבי עקיבא אומר את הגמרא, מספקה לי, מה הספק שלו? מדי צריך למכתב ומעלה גבי ערכין. יש לנו כשאדם אומר ערכי עליי, ערך פלוני עליי, אומר את התורה, אז תלוי, 30 יום זה מחיר אחד, 5 שנים זה מחיר אחר, 20 שנה, 60 שנה, זכר, נקבה, אומר את התורה, ואם מבין 60 שנה ומעלה, אם זכר, והיה ערכך 15 שקל, נקבה 10. אז כתוב פה, ומעלה. אומרת הגמרא, ולא גמירי ממדבר, למה אני לא לומד את זה ממה שנאמר ומעלה במדבר? הבלי שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. ואז ממילא אני לא יכול להשאיל את זה לפדיון הבן ולומר ומעלה. ואז יום ה-30 זה יום הפדיון. אז אם הוא מת ביום ה-30, אז אני אצטרך עכשיו להשאיר את זה ביד הכהן. או דילמה, כי אין מלמדים לאלמה, אבל לגופה יהיו מלמדים. מה הם לא מלמדים? למקום אחר. אבל ללמוד את הבחורי דורות מהבכור במדבר, כיוון ששניהם מדבר על בכור, אפשר ללמוד אחד מהשני. ומשום אחי מספקים עליו, וכיוון שכן אנחנו מסופקים, ומכיוון שצור רבי עקיבא זה ספק, אומר רבי עקיבא, תקשיב, אם לא נתת, אל תיתן, כי יכול להיות שזה ומעלה. אבל אם כבר נתת, אז אתה רוצה להוציא, אולי זה דובה מדין של ומעלה, ולכן אם נתן לא ייטול, ואם לא נתן לא ייתן. אמר רבה שהכל מודים לעניין הבלות, יום 30 כיום שלפניו, וזה נחשב נפל והוא לא מתאבל עליו. למה? דאמר שמואל הלכה כדברי המקל באבל, וכיוון שיש לנו את הנקמה שסובר שיום 30 כיום שלפניו, אז באבלות הולכים לכולה, ממילא זה ייחשב כנפל, ועל נפל אין לנו דיני אבלות, ולכן אם הוא ימות ביום ה-30 זה כמו שהוא מת בתוך ה-30, ולכן לא יהיה עליו דיני אבלות. אומרת המשנה, לכאורה הלכה כדברי המקל, זה לא משנה, באבלות הולכים אחר המלך. מת האב בתוך 30, איני יודע אם הוא פדה את הבן או לא פדה, בחזקת שלא נבדה עד שיביא ראיה שנבדה. אז הילד הזה בחזקת שאינו פדוי עד שהוא יוכיח לי שהוא פדוי. למה? אומר רש"י, דלא אביד איניש דפריק תוך 30 עד שיביא ראיה. הרי בעצם עדיין זה לא הגיע זמן החיוב. וכמו שהגמרא משתמשת, אומרת הגמרא, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, והלוואי שיפרע בזמנו. ממילא כל זמן שלא הבאת ראיה אין על מה לדבר. מאידך, לאחר 30 יום ומת האבא ואיני יודע אם הוא פדה או לא, בחזקת שנבדה עד שיאמרו לו שלא נבדה. ורש"י מסביר מה זה עד שיאמרו לו, שבאים אנשים ואומרים שאבא אמר ביום מותו שעדיין לא פדיתי את הבן שלי, שיפתור שהוא צריך לבדות את עצמו, ואפילו שאין פה עדות, פה אני לא צריך עדות, כי כל החזקה היא חזקה חלשה. כי שוב רש"י משתמש באותו לשון, ובאמירה סגיה בלא עדות גמורה, דה חזקה דמחזיקים עליה בחזקת שנבדה, לא זוהי חזקה מעל יתה. דרובה דעין שלו אביד למפרה חובו מיד, רוב העולם לא פונה את הבן מיד, והלוואי שיפרע בזמנו. אז אם הוא לא אמר, אז אני אומר שהוא מאלה שפרו, אבל ברגע שהוא אמר זה מספיק גם בלי עדות.
אז מה זאת אומרת? אז באים שני עדים?
לא מדובר, מאה שני עדים לא דבר. אנחנו אמר, אמר, הדגש אמר לבן, רש"י, עד שיאמר לו לבן שציווה אביו בשעת מיטתו שלא נבדה. בא בן אדם אחד ואומר לבן שככה אבא אמר. אומרת המשנה, דין נוסף, הוא לבדות ובנו לבדות. הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר, בנו קודמו, שמצוותו שלו על אביו, ומצוות בנו עליו. את החנק הזה במשנה נבהר בדברי הגמרא. איתמר, דנו בישיבה, הפודד בנו בתוך 30 יום. רב אמר בנו פדוי, שמואל אמר אין בנו פדוי. אדם שפדה את הבן בתוך 30 יום, הוא מבאר את הגמרא, מה המחלוקת? אמר רב, דקולה אלמה מעכשיו אין בנו פדוי. אם אדם בא לכהן ונותן לו מעות בתוך 30 יום ואומר לו אני רוצה לבדות את הבן שלי עכשיו, הדין הוא שהוא נתן לו מתנה. למה? כי עכשיו אין שום התחייבות, אין חובת פדיון, הפדיון זה רק אחרי 30 יום. אז מה הוא נותן לו עכשיו? ולכן רש"י מדגיש, מעכשיו יהיה בנו פדוי לאו פדיון הוא, אלא מתנה באלמה הוא. דה בתוך 30 לא שייך פדיון. ואם אמר בתוך למד, הרי לך המאות. אבל מה קורה אם הוא נתן לו בתוך 30, וזה המשך הרש"י שהתחלנו עכשיו. אבל אם הוא אומר בתוך 30 הרי לך המאות, ולאחר 30 יחול הפדיון, והתנאיו למאות, והמאות קיימים בעולם אחרי 30 יום, ודאי בנו פדוי. פה אין ספק, זה כמו שהוא נותן לו עכשיו אחרי 30 יום את המאות, אז ברור שהבן פדוי. כי פליגי, איפה המחלוקת של רב ושמואל? לאחר 30 יום וניתקלו המאות, הוא נתן לו את הכסף בתוך 30, והוא ביקש ממנו את הכסף שהוא נתן לו בתוך 30 שיחזיר לו, שיהיה לאחר 30, ומה שקרה וניתקלו המאות. מה יהיה הדין בכזה מקרה? רב אמר בנו פדוי, מדדה והקדושי אישה התמלה ואף על גב דניתקלו המאות וקידושי החנמי לא שנה. מה קורה בקידושי אישה? אישה שהוא אומר לה התקדשי לי לאחר 30 יום ועכשיו אין את הכסף, הדין הוא שהאישה מקודשת. אז גם פה אני בא ואומר שאפילו שאין את המאות, הבן שלו פדוי. ושמואל אמר לך, התם בידו לקדשה מעכשיו, הכה אין בידו לבדותו מעכשיו. מוסיפה הגמרא ואומרת, ומיד אנחנו נחזור, ואף על גב דקיימלן דקוליך דפליגי רב ושמואל הלכת כרב באיסורי, באיסור ויתר הלכה כמו רב, וכשמואל בדיני בענייני ממון הלכה כשמואל, הכה הלכת כבתי דשמואל, ולכן ניתקלו המאות אין בנו פדוי. אומנם זה טעון ביור קצת עם מה שדיברנו אתמול, אבל את החלק הזה של הסיפה נשאיר לחלק העיוני של הגמרא. כי אנחנו דיברנו שבעצם יש פה רק נושא ממוני, אין פה נושא של איסורים. ולכן אמרנו שהמוציא מחברו זה לא אומר שצריך להפריש כסף והמוציא מחברו, אלא ברגע שאין נושא ממוני, אין נושא של איסורים. אז למה הגמרא משתמשת בלשון ואף על גב? הרי בעצם זה המסר, יכלנו לומר, שזה המסר של הגמרא. שאפילו שהיה לך מקום לחשוב שיש פה נושא של איסורים, התשובה היא פה זה נושא של ממונות, והלכה בממונות כמו שמואל, ולכן הלכת כשמואל. מה זה בכלל הסוגיה לגבי המקדש אישה וניתקלו המאות? אז אני אומר, הבסיס ממש, כי זה סוגיה רחבה בעזרת השם במסכת קידושין, רק מה שמעט במעט אלינו בסוגיה. ברמה העקרונית קודם כל צריך להבין את הבסיס. אי אפשר לעשות קניין, אי אפשר להעביר חפץ למישהו בלי לעשות קניין. גם אדם שמגביה דבר מהפקר, אז הוא זוכה כי הוא עושה קניין מההפקר. יש כמה דרכים לעשות קניין, יש כסף, יש שטר, יש חזקה, יש ביה, יש משיכה, יש אגבה, יש גם מושג של מזל וברכה, גם זה סוג של קניין. אבל אי אפשר לעשות קניין, פירושו של דבר גמירות דעת. כל זמן שאין גמירות דעת, אי אפשר לבוא ולסגור את הדבר. כי אני יכול לבוא לומר, זה היה בצחוק. רק כשאני עושה קניין וגמירות דעת, אז חל הדבר. עכשיו, מה שקורה, אדם בא לקדש אישה, או אדם בא לבדות את הבן. ואני רוצה לבדות את הבן לאחר 30 יום, אבל אין מעות. אם אין מעות, אז במה אתה פודה אותו? הרי אני צריך שהקניין יחול על משהו, אין פה קניין. עכשיו צריך להבין מה ההבדל בין הקידושים של האישה למקרה שלנו. הרי למעשה יש סוגיה בקידושין שהגמרא אומרת, המקדש במלווה אינה מקודשת. למה? כי מלווה להוצאה ניתנה. אז מה אם מלווה להוצאה ניתנה? אז אין מעות. גם אם הכסף נמצא אצלו בבית. אבל המהות של ההלוואה זה להוצאה. אז אני בא ואומר לאישה, תשמי, אני מקדש אותך, נתתי לך לפני חודש הלוואה, אל תחזירי לי את ההלוואה. ואני מקדש אותך בהלוואה. במה קידשת? במלווה, אבל המלווה להוצאה ניתנה, אין פה כסף, אין פה כסף, אין פה קניין, אז במה היא מתקדשת? אומרת הגמרא, אבל מה יקרה אם הוא מקדש אותה בהנאת מכילה? לא מקדש אותה בהלוואה, אלא הוא מקדש אותה בזה שעכשיו היא לא צריכה להחזיר לו את החוב. הוא לא להחזיר את החוב, 100 שקל, יש לה הנאה גדולה, זה הנאה ששווה פרוטה, את ההנאה היא מקבלת עכשיו, אז הוא נתן לה עכשיו פרוטה. המקדש בהנאת מכילת מלווה, הרי זו מקודשת. זה דרך אחת להבין את הנושא של קידושין. יש דרך נוספת שאנחנו יכולים לדבר עליה, זה באדם שמקדש את האישה מעכשיו ולאחר 30 יום. בראשו של דבר שאני נותן לאישה עכשיו, וכשאני נותן לה עכשיו אני רוצה שזה יחול בעוד 30 יום. מה שנקרא בישיבות, החלס בעוד 30 יום. החלות מתחיל עכשיו, הקניין מתחיל עכשיו, והוא מתפשט ונגמר בעוד 30 יום. מה אני מרוויח? בעצם מה שקורה פה, באה הגמרא ואומרת, רב אמר בנו פדוי. למה הבן פדוי? מי דדעה והמקידושי אישה? מה קורה בקידושי אישה? התם לב אף על גב דניתקלו המאותה וקידושי. הרי שם אתה אומר שהיא מקודשת, אבל אין כסף. ובכל זאת היא מקודשת, בענת מכילה, לא יודע במה. אז אם זה בענת מכילה, אז גם פה, הרי בעצם הכהן חייב לי כסף. ואת הכסף הזה עכשיו הוא לא יצטרך לשלם לי. אז החנה מלושנה, אז גם אצלנו אני בא ואני אומר שהיא תהיה מקודשת. בא שמואל ואומר, ואם נלך עם הביור שאמרנו עכשיו יהיה יותר קל להבין, בא שמואל ואומר, תראה, האטם בידו לקדשה. בקידושים, כשהוא נותן לה את הכסף, הוא נותן לה את הכסף עכשיו, והוא מתחיל את הקידושים עכשיו. מתי הוא רוצה שיגמר הקניין? עוד 30 יום. למה? כי בעוד 30 יום זה יום היום הולדת שלו. אז הוא רוצה שזה יחול בעוד 30 יום, אבל החלות מתחיל עכשיו. אז גם אם נתעקלו המאות ביום ה-30, אבל החלות התחיל עכשיו, ועכשיו היה על מה לחול, היה כסף. אבל בפדיון הבן, עכשיו אין שום דבר. אז עכשיו אין חלס. מתי אתה רוצה? בעוד 30 יום, אבל בעוד 30 יום אין מאות. ולכן הוא ממשיך ואומר, אבל אך אין בידו לבדותו מעכשיו. ולכן אין על מה שיחול, אין על מה שיחול, אז הוא לא יהיה פדיון.
רגע, כשסובר שגם הפדיון כמו הזה, מה הוא אומר?
הוא יבוא, עכשיו,
מה הוא יגיד?
עכשיו אני צריך להבין פשט ברב. אני אחרי אמרתי, אני רק, ברור, אנחנו רק נתנו את היסודות של הדברים. עכשיו, אידך זיו גמור, צריך לדעת איך אנחנו מסתדרים עם שניהם. אבל ההלכה היא באמת כשמואל, ואנחנו מבינים גם למה, כי אנחנו לא יכולים להכין חלות על דבר שלא קיים. מאוד הגמרא תנא, למדנו במשנה, מת בתוך 30 יום. אם האבא מת בתוך 30 יום, אף על פי שנתן לכהן, אם הילד צריך מת בתוך 30 יום, אף על פי שנתן לכהן, יחזיר לו, מה? 15, אם טעם הדמת, רק בגלל שהילד מת, הלא מת, בנו פדוי, מתי הוא נתן את הכסף? בתוך 30, אחרי 30 כבר אין את הכסף, ובכל זאת, הבן פדוי, אומרת הגמרא, הבמה יפקין, אל תתנאי, ולמעות, נצטרך להגיד שמה מדובר, שהמעות קיימים, כי במעות לא קיימים, באמת, הבן לא יהיה פדוי, תשמע בחזקת שלא נבדה, אמרנו שבמקרה כזה שאבא מת, אז בחזקת שלא נבדה עד שאומרו לו שנבדה.
מה עם המאות קיימים? גם באישה שמקודשת לא מזה להוצאה
נתנה. לא, פה זה לא הלוואה. פה זה לא הלוואה. פה הוא אמר בעוד 30.
גם אם המלווה קיים,
לא.
אני אומר שהיא לא תהיה מקודשת.
עוד פעם.
מה זה לא תהיה?
פה זה לא הלוואה, לכן אני אומר, זה לא הלוואה. פה נתתי לפדיון. אם אדם היה נותן לאישה,
אין לו את האופציה לבזבז את הכסף?
ודאי שלא. זה למטרה מסוימת, לפדיון, זה לא, ודאי, זה לא הלוואה. שם זה הלוואה, זה בכלל מעולם לא היה לקידושין. עכשיו אני רוצה להשתמש בהלוואה לקידושין. למדנו אצלנו תשמע בחזקת שלא נבדה עד שיאמרו לו שנבדה. רגע, אבל אם האבא מת בתוך 30, כבר אין כפר. התמנמי, תתנאיו למאות בעיניי, הוא מדובר באופן שמות, אבל קיימים. ושוב מסיים את הגמרא, תני תנא קמי דרב יהודה, הפודד בנו בתוך 30 יום, בנו פדוי, כמו רב. אמר לו, אומר לו, אבי יהודה שמואל אמר אין בנו פדוי, ואתה אמרת בנו פדוי. ואף אגב דקיים אלן כרב ביסורי, אבל הוא כשמואל בדיני, החיילך את הקוותי דשמואל, וכמו שהסברנו, כי בעצם פה זה נושא ממוני. כי פה הנידון שלנו זה לא חלק איסורי, אלא חמש סלעים שזה חלק ממוני, והמוצאים מחברו כל הזמן דנו עליו הראייה, זה כל בדיני ממונות, ממילא הלכה כמו שמואל, ואם נתעקלו המאות, אז הבן הזה לא יהיה פדוי. למדנו בסיפה של המשנה, הוא לבדות ובנו לבדות, הוא קודם לבנו. תנו רבנן, הוא לבדות ובנו לבדות, הוא קודם לבנו, כמו שראינו תנא קמא במשנה. רבי יהודה אומר, בנו קודמו, למה? שמצוותו שלו, של האבא הזה, על אביו, ומצוות בנו עליו, אז הוא קודם צריך לבדות את הבן. אמר רבי ירמיה, הכל מודים איך הדלקה אל החמש סלעים, הוא קודם לבנו, מה הייתה מה? זה מצוות דידי עדיף, זה ברור. שאם יש פה רק חמש סלעים, אז ברור שאת מי הוא פודה את עצמו. כי קודם כל אני צריך לדאוג לחיובים שלי, ורק אחרי שסיימתי את המטלות שלי, אני מתחיל לעסוק בבן שלי. אז מכיוון שאני עכשיו עסוק במטלה שלי, ברור שהוא קודם. כי פליגי, מה נקודת המחלוקת? היכא דאיכא חמש משועבדות וחמש בני חורין. אתה יודע מה קרה פה? יש פה חמש משועבדות. ויש פה חמש שהם בני חורין. הווה אומר, יש לנו חמש, נאמר לצורך העניין. אני לפני 20 שנה הייתי צריך לבדות את עצמי. היום הוא בן 20. לפני 20 שנה היה צריך לבדות את עצמו. מה שקרה, שבינתיים היה לי נכס, ומכרתי את הנכס. האמת, שהנכס הזה שהיה לי, יש עליו שיעבוד. יש עליו את החוב שלי לבדות את עצמי. חוץ מזה, יש לי עכשיו חמש סלעים שנולדו לי עכשיו, שלא קשורים. מה אני עושה בכזה מקרה? רבי יהודה סבר, מלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דם. אז ממילא בעצם, הפדיון הבן שלי זה שטר. עם שטר אני יכול לגבות ממשועבדים. ודידי אביל טריף ממשעבדי, ובעני חמש בני חורין פריק ללברי. בחמש הוא יבדה את הבן. ורבנן סברי מיל והכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיה. ממילא, הילקח מצוות דידי עדיף, הרי אי אפשר לגבות מהמשועבדים. כי כדי לגבות משועבדים צריך שיהיה לי שטר, אבל אין לי שטר. ולכן המצווה שלו קודמת. אבל פה צריך להוסיף ולומר, וזה בעצם אשר רשי עושה, תוספות והשיטה מקובצת בהרחבה למי שיוכל לראות. הביור הוא כזה. לפי הלשון שלנו פה בגמרא, אז מה כתוב? קודם אני גובה מהמשועבדים עבור עצמו, ואחרי זה מהבני חורין עבור הבן. אבל הרי במקום שיש לי בני חורין, אי אפשר לפנות למשועבדים. מתי אני יכול לפדות דבר משועבד? כשאין בני חורין. אבל כל זמן שיש לי את החמש סלעים שזה הבני חורין, אז אומר לי זה שאני בא לטבוע ממנו, הנחתי לך מקום לגבות, לך לבני חורין. זה שהוא צריך לבדות הבן, זה מעניין אותי מה שהוא צריך לעשות. אתה בא להוציא ממני חמש סלעים, לך אליו, יש לו חמש סלעים. מה זה משועבד? זה שיש לו חובה לתת, שייתן, מה זה נוגע אליי? ולכן רשי בא ואומר, ובהנה חמש בני חורין פריק לברי מיד, דהי עריף בני חורים משום פדיון דידי תולו מפרק בנו. ולכן תוספות אומר, ואם תאמר איך את עריף ומשעבדי, אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורים, והיקח חמש בני חורים. ואם היה פורק בנו תחילה, הווה ניחא. אז רשי ותוספות מציעים שזה הולך הפוך. קודם הוא משלח ופודה את הבן. ואחרי שהוא פודה את הבן, אז הוא חוזר ועכשיו בא לבדות את עצמו. אבל אין לו. אז אם אני אומר שזה מיל והכתובה בתורה ככתובה בשטר, אז הוא יכול לבוא הכהן ולקחת מהמשועבדים. ואז השאלה היא, אחרי שהכהן ייקח מהמשועבדים, למה לא יוכל לחזור זה שבא לשדה ולגבות מהכהן שלקחת בני חורין? כי הרי אתה שלקחת את הבני חורין, החוב שלך נולד אחריי. אז ממילא אני הייתי רשאי, וזה מה שעושה פה השיטה מקובצת תופעות, כמה דרכים איך לבאר מתי נולד החמש סלעים האלה, כדי שלא נוכל לחזור ולגבות מהם. עוד שאלה שצריך לדון, אם יש לו רק חמש סלעים, אז למה בכלל הוא יכול לבדות את עצמו? הרי יש לנו דין במצווה של עשה המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אז אם כל מה שיש לו חמש סלעים, אז איך הוא צריך לבוא לעשות? מכאן אנחנו רואים שזה לא סתם מצוות עשה, אלא זה חוב שמונח עליו. בחוב לא נאמר אל יבזבז יותר מחומש, תשלם את החובות שלך. כמה שצריך שלם, תשלם. אז אם כל מה שיש לך זה חמש סלעים, אז שלם את כל החמש סלעים שלך. ואידך זיו דמור.